בוקר טוב, סופרת ומערת נורית יובל.
בוקר טוב לכולם.
החודש יצאו שני ספרים חדשים שיש לך נגיעה בהם. ספר חדש לילדים בית הארנב, והספר מגדל שכתבה, ואותו שיצא מדורת שלושה ספרי קרטון לקטנטנים. המדורה החדשה של מגדל של קוביות שיירט, זה ספר ותיק שאפשר להגיד שחוגג 41 שנים. איפה החידוש כאן?
אז זהו, את הספר הזה באמת, מגדל של קוביות, אין צורך להציג. אני חושבת שרוב הילדים היום גדלו, רוב המבוגרים גדלו עליו כילדים, אבל הגלגולים שלו מאוד מעניינים. זה ספר שלא נס לאחו בעולם משתנה, כי 40 השנה האחרונות הייתה מהפכה ענקית. והוא בעצם, בהתפתחות, בגלגוליו, משקף את המהפכה שחלה בספרות הילדים ב-40 השנה האחרונות, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה קונספטואלית. לראשונה הוא ראה אור בשנת 1976, ומאז הוא שימש ספר ראשון לדורות של פעוטים, וכבר אז הוא היה שינוי גדול בסביבה שלו, כי עד אז האיורים בספרי ילדים, סבתא נעלה נעלי גולדה, והייתה לה תסרוקת מצונפת מאחורנית, והייתה יחנה. ואנחנו, כשהבן שלי בא מהגן ואמר שהוא היה אבא של שבת, ואמר שביום שישי אמא הולכת לשוק וקונה דגים, הבנו כולם. כולנו שזה לא יכול יותר ללכת וצריך לעשות משהו מהפכני יותר. האימהות הן כבר אורחות ולא לא אקרות בית, אלא אורחות דין ורופאות, ואי אפשר לספר את השטויות הישנות יותר. יזם את הספר אמירם רביב, הפרופסור, שהוא הציע את הנושאים, ואנחנו בישלנו אותו בעבודה משותפת על הדשא בקרעון, כשכולנו ראינו את הילדים שלנו בעגלות. זאת אומרת, היינו ממש בעניין הזה. דבורה עומר כתבה, אני יארתי, ולפעמים אני יארתי קודם, ולפי זה היא כתבה, כי לי היה רעיון שמתאים, או הצעה. ואנחנו יודעים שהסיפור הוא הדרך הכי יעילה לפיתוח כישרוני, כישורים ומחשבה, והספר מקנה מבחר סיפורים ראשונים לילד באמת, והוא מכוון להקניית מושגי יסוד, להשארת הדמיון, אוצר מילים להרחבה וכל הדברים האלה. במשך השנים השתכללה מאוד הטכנולוגיה, גם של הדפוס ושל הפקת הספרים בכלל, והעולם מתמחשב, והאופקים של הילדים השתנו לבלי הכיר, וגם הספר הזה. אז אם הוא יצא ב-76 במהדורה בפורמט גדול, שאני הייתי נגד, כי אני רוצה שספר יהיה בידיים של הילד ולא של המבוגר שיוכל לשחק איתו, אבל שיטת ההדפסה הייתה מאוד פרימיטיבית של אז. זאת אומרת, היו נגיד שני צבעים, כי זה היה מאוד יקר להדפיס בצבע, וכל צבע הצייר היה מגיש אותו בשחור בכלל, ואומר לדפוס מה הוא רוצה שיהיה שם. אז אם היה רון בונה מגדל מקוביות, והוא שם קוביה אדומה וירוקה וזה, אז הספר היה דף חום, אז אז זהו, עברו, ב-95 הלוחות של ההדפסה כבר היו דאויים לגמרי והיה צריך לצייר מחדש, ואני בינתיים עברתי למחשב החדש, עוד לא היו לו תוכנות ציור משגעות, אבל היו לו תוכנת עימוד שאפשר היה באמצעותה לתת צבעים מרהיבים לכל העסק. ציירתי אותו מחדש, גם אני התקדמתי בינתיים. ציירתי אותו כבר במכחול יותר משוכלל ובצביעה נהדרת. ואז עברו עוד כמה שנים, אני כבר מקצרת בנושא הזה, והשוק השתנה. כמובן שהתאמנו גם את התכנים בינתיים, מפני שהסיפור ש שמים פולידין, למשל, שמים יוד סגול מרפא הכל, כבר פסה מפני שעברו לפולידין, ועוד הרבה מקומות כאלה בספר. עדכנו את הכל. ואז עברו עוד שנים ועוד שנים, והשוק ירד. התחילו האמצעים האלקטרוניים, הילדים כבר משחקים עם כל האלקטרוניקה הזאת, והקנייה ירדה, ואז אמרנו רגע אחד, מה עם שוק החרדים? גם להם מגיע. והיה צריך לעשות שוב את הספר מחדש, כמובן, להתאים את הטקסטים. למשל, בבוקר אבא קם והולך לעבודה, אז לא, אבא הולך לישיבה בבוקר. אין לצייר גם את איש ואישה על אותו עמוד, צריך להפריד את הציורים, צריך להלביש את כולם אחרת כמובן. הוצאנו ציורים כמו, הוצאנו סיפורים כמו אמא נוהגת ורון יושב על ידה ומסביר לה את הרמזור, כי אמא לא נוהגת, אין דבר כזה. אז הייתה מהפכה ענקית, והיה לי מאוד מעניין כתרגיל. ועכשיו באמת זכינו למה שאני הכי אוהבת, מהדורת קרטון, שילד יכול בפורמט נוח לידיים של ילד, מספיק, בשעתו עשו ספרים גדולים בשביל לתפוס בחלון הראווה את התשומת לב. אבל הילד, איפה הילד? אני אוהבת שזה הספר בגודל שהוא יכול להחזיק, ואם הוא עוד נורא קטן, אז הוא יושב בלול, מדפדף לו בקרטון וקורא בציורים. והציורים באמת מרהיבי עין, צבעונים.
הפעם חילקו את הספר המקורי לשלושה, ספר אחד שהוא הכחול לקטנטנים,
נכון.
הצהוב עם סיפורים, והירוק עם סיפורי משחק.
נכון מאוד.
הספר הגדול חולק לשלושתם. את סופרת ומאיירת. הוצאת לאחרונה את בית הארנב, שתכף תספרי עליו, ואת קישטה וצבעי הקשת, שירי צבע שצא בשנה שעברה. איך מתקיימת בפועל העשייה הזאת של גם סופרת וגם מאיירת בו זמנית?
זה פשוט יופי. תראה, כל האומנויות, כל המוזות הן אחיות, וכל אחת מביאה בלשונה את הגגי הנפש. אני פשוט דו-לשונית, נולדתי ככה, אני דוברת שתי שפות והן מלהטות ביניהם. עכשיו, יש ספרים באמת שהתחילו מאיורים שיירתי לתומי, למשל W. עזאזל, כשאני בטלפון נורא משעמם לי, אני כל הזמן מאיירת, ולפעמים אני מוצאת סדרה של איורים שמספרים סיפור, ואז אני בונה את הסיפור אחרי האיורים. יש כאלה שנכתבו כמובן טקסט, ואחר כך אני דרשו את ההשלמה הוויזואלית שלהם. ויש כאלה שבאו משני מחוזות נפרדים ופגשו אחד את השני. באופן עקרוני, כשאני כותבת משהו, אני מכניסה אותו למגירה לחמש שנים. אני לא מוציאה לפרסום לפני שעברו חמש שנים. כשאתה יוצא מההתרגשות של הכותב אל עיניים של קורא, ואז אתה רואה אם זה עוד ראוי למשהו, או מה לעשות כדי שיהיה ראוי, אם אפשר. ואז קוראים המון פגישות של חומרים משני הצדדים, הציורים והזה. כשאני מאיירת כתב יד של אחרים, כמובן אני נותנת שירות, וזה עבודה כמו כל עבודה. היו זמנים שהמולים מלאו קשר בין הכותב לסוף, למאייר, כדי שלא תהיה כפיית רעיונות. היום כמובן אנשים מוצאים, מממנים את הספרים שלהם, אז אין הרבה יותר, המולים פחות קובעים וגם פחות בקרת איכות. אבל בכל מקרה אני חייבת, אם אני עושה עבודה למישהו, אני חייבת להתחבר לחומר שלו, אחרת זה לא ילך. ואני לא יכולה לסבול הלגות לשונית של כותב. אם הלשון לא כמו שצריך, אז אני לא מתחברת.
בית הארנב, מעשייה רוסית עממית, ספר שיצא בהוצאה דני ספרים. מה זה הספר הזה?
בית הארנב באמת הוא קלאסיקה מהמעשיות הרוסיות, מעשיית עם רוסית שהעברתי לעברית מחורזת. אני לפני הרבה שנים תרגמתי, העברתי לנוסח, נתתי נוסח עברי לסוסון גבנונון הקלאסי הזה, הסוסון המעופף של ירשוב, ותוך כדי כך מצאתי אוצרות גנוזים בספרות הרוסית. אני ערכתי את פילון ופילוני במשך 12 שנה וחיפשתי כל הזמן חומר איכותי, ו גיליתי אוצר בלום בספרות הרוסית, והשתדלתי להעביר אותם לעברית מחורזת ועשירה, וחרזתי ויירתי הרבה מאוד מהם, כמו התיקן הענק והכבישה של צ'וקובסקי, כמו היוהיהו פטריה. בית הארנב הוא פשוט אחד מהם, זה סיפור, הבית של השועל נשטף בגשם, והוא פלש לביתו הצנוע של הארנב וגירש אותו אל הקור והגשם והחורף, וחבריו הטובים של הארנב עומדים לצידו בזה אחר זה, אבל הם לא יכולים להתמודד עם השועל הנבל. עד אשר, כמובן, הסוף הטוב, ואין לי ספר בלי סוף טוב, אני לא עומדת בזה בעצמי. עצוב, קשה לי מאוד. היתרון של הספר הזה, מעבר לסיפור עצמו, שהוא מאוד נחמד ונעים, הוא צמדי השורות החוזרות ונשנות בכל בית ובחריזה מאוד מוקפדת, כי כל הסממנים הקלאסיים האלה, הספרותיים, בגיל הרך, בונים תבניות מחשבה, ובעניין הזה אסור לעשות הנחות. כעורכת אני מאוד מקפידה, מאוד ממשיכה להקפיד על המומחיות של הכתיבה. עכשיו הוא יצא במהדורת קרטון, בגודל מצוין לידיים של ילד, אז אם הוא עוד קטן, הוא יכול לשבת בלול ולדפדף לעצמו, ולקרוא באיורים, שהם שמחים מאוד. וילדי גן ודאי התענגו על הסיפור עצמו, כי הם כבר חוזרים בעל פה על צמדי המילים, כמו שראיתי.
את עובדת בעיקר בעלי חיים לצייר.
אני מדברת על חבריי, הילדים ובעלי החיים, כן. אלה חבריי הטובים.
שזה מה שאת עובדת מאוד מאוד לצייר.
נכון, מאוד, באמת ב... בקישטה וצבעי הקשת, הגיבור הוא חתול, וזה, יש לי עוד זמן לדבר עליה? כמה
כן,
מילים?
כן.
אז הוא שיר על צבע כלשהו בשתי רמות, לגדולים של כיתות היסודי היותר גדול, המבוגרים, ועל ידו בתוך קרן של צבע יש אותו נושא, אבל מצומצם, רק שני בתים, ואוצר מילים שמתאים לכיתה א' בערך, כדי שמי שיתפתה ירצה שיר של הגדולים גם כן, ויחזור ויקרא את הרמה הבוגרת. כל שיר כזה מביא אסוציאציות וחוויות שמעלה הצבע. מולו כמובן יש איור בצבע המתאים, ובשליש האחרון של הספר יש סדנה כזאת, שמביאה מושגים ראשונים בעולם הציור. מעגל צבעי היסוד, ערבוב צבעים, צבעים חמים וקרים, קלים וכבדים. וכל זה התחיל משיר שפעם כתבתי, שהקביל למצבי הרוח שלנו לצבעים. והשיר הזה נכנס לאותה מגירה שאמרתי קודם, וחיכה במגירה בשקט. היום בספר הזה, שיצא אחרי הרבה זמן, הוא בכלל השיר המסכם של הצבעים, שנכתבו הרבה יותר מאוחר. כמובן שמאחר שאחד הגיבורים של חיי, לגמור,
כן.
אוקיי, אז אני, אחד הגיבורים של חיי הוא חתול, והחתול במול השיר מראה את הצבע הרלוונטי בתפורה שלו או בבגדים שלו.
תודה. היית איתנו כאן היום. אני מאחל שתכתבי ותמשיכי לאייר ספרים טובים נוספים. תודה שהיית איתנו. תודה. משה ירונסקי, שהיה הטכנאי שלנו היום. אנחנו נשתמע כאן שוב ברדיו קסם 106 FM בשבוע ספרים וספרים מעניינים. להשתתפות בתוכנית ניתן books.co.il. שמי זוהר נוי, ונשתמע שוב בשבוע.